למה לא נפתח? לא נפתח לאו, יגידו שאני לא נותן לו?
לא, לא נפתח לי.
לא נפתח לך.
סותמים לי את הפה פה, ישר, אני בא לפה אחרי פגרה.
אתה שמאלני מניאק.
וסותמים לי את הפה, מעולם לא הייתי שמאלני, ואגב, גם מעולם לא הייתי מניאק.
לא, זה אני לא יודע.
זה היה שנוי במחלוקת, זה נתון.
עורך ומפיק אסף נבול, כמובן צחקתי, אחראים על השידור טלה של ויציק אהרון, אחראי על השידור בצפון בני אלפרין, בדיגיטל מיכל קדוש, רות מתיתיה ארגון ושני רומנו. תראה, כולם בכל התוכניות מדברים כאילו,
לגבי איראן, מה אתה עושה עם איראן?
התפיסתי היא מאוד ברורה, אם צריך להגיב, צריך להגיב, אני רק לא חושב שאתה חייב להגיב אוטומטית, לא רואה שהאיראנים קצת התחממו גם הם בעצמם.
אני גם חושב, להפך, אני חושב שאסור להגיב אוטומטית.
שנייה, והדבר הכי חשוב, שבגלל הלחץ של מדינות העולם, כדי שלא תפתח מלחמה אזורית, זה מאפשר לנו יותר חופש פעולה ברצועת עזה, כי צריך לסיים את עזה, עזה לא הסתיים.
אפשר למנף את זה באמת להישגים.
נכון, וצריך לחשוב חכם. עכשיו שוב, אמרתי את זה אחרי 7 באוקטובר, מדינת ישראל, כולנו צריכים להתעורר מהזיות של כוחי ועוצם ידי, במובן הזה, שאנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד מאוד בעייתית במזרח התיכון. אגב, גם היריבים שלנו נמצאים בזה, זה לא שהם נמצאים בגן עדן. כולם פה, וצריך לקחת בפרופורציות גם את היכולות וגם את הכוח שלנו, גם אם אנחנו מאוד מאוד כועסים ורוצים להחזיר מלחמה שערה, וצריך להחזיר מלחמה שערה, רק צריך לעשות את זה חכם.
אבל בכל זאת יש לך פה קולות, גם בתוך הקואליציה, של בעל הבית השתגע כמו בן גביר, שחב בעל הבית השתגע, אחר זה רחוק מאוד מתבונה מדינית, הרי בתחבולות תעשה לך מלחמה, איפה התחבולות פה? אם אתה אומר בעל הבית משתגע, כשהם מתכוננים לכך שתהיה תקיפה ישראלית, אז מה עשית?
לא, זה גם, אתה יודע, אני אתן סנגוריה, אני אגיד, שמע, זה לא מפריע לי, כדי שישמעו גם קולות אחרים, אנחנו רואים מה קורה באיראן. איראן נמצאת במצב רע כלכלי, הרי האינפלציה שם גבוהה, הציבור, אתה רואה את הרחשי לב של הציבור, המשטר שם הוא חזק, כי הוא אלים, כי יש לו את הכוחות שלו.
פנאטי מאוד.
יש את הכוחות, אבל יש פה, בעיניי, ההזדמנות הכי גדולה שפספסה הייתה ב-2009, שהממשל האמריקאי, במקום לתת גיבוי לה, בדיוק, נתן, אמר שיעלו כוחות מתונים, ובסוף אנחנו...
הם הופקרו, המפגינים הירוקים, שהתנועה הירוקה, הופקרו.
עכשיו, אני חושב שיש עוד הזדמנות, וזה מעלה לי שאלות, אתה יודע, אתמול, בדיוק פה, חשבתי על יהדות ארצות הברית, ראיתי את הרב עמיאל הירש מהתנועה הרפורמית, שהוא דיבר על זה שלמפלגה הדמוקרטית,
אנחנו לא בכיס שלכם, כן, זה פחות או יותר מה שהוא אמר,
עכשיו זכה, תשמע, במהלך, מישהו מאוד מאוד כעסו עליי חלק מהתנועה הרפורמית, אבל אני אומר את האמת, במהלך הימים הנוראים של מלחמת העולם השנייה של השואה, יהדות ארצות הברית בהנהגת סטיבן וייס, זה לא שהיא לא פעלה, היא אמרה שהיא תפעל בשקט, באו אמרו, אנחנו לא נדבר שצריך להציל את היהודים, כדי לא לפגוע במאמצי המלחמה, שלא יגידו שזה מלחמה בשביל יהודים. עבדו בשקט, מולם עמדו שני יהודים, קראו להם בנכט, שהוא היה אחד התסרטאים הכי גדולים של הוליווד, אתם יכולים לבדוק אותי, ואילל קוק, שלדעתי הוא אח של סבתא של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל הרי הוא צאצא למשפחת קוק, מצד אמו, הרצי הלוי.
כן.
ואילן קוק, שהוא היה רוויזיוניסט, הוא ובנכט עבדו בארצות הברית, עבדו בלצעוק, בלצרוח.
היו שם, לא, היו שם לא רק הם, היו שם כמה קולות מאוד מאוד חזקים, שהם אמרו, תפעלו.
הם הוועד ההצלה, הם, אנשים לא יודעים, כי אין את זה, כי ביד, במוזיאון השואה בוושינגטון רואים את זה, במוזיאון, ביד ושם לא נתנו להם קרדיט, או לא נתנו להם ציון.
כמו רוויזיוניסטים.
אני חושב שכן, אבל בוא נגיד, אתה יודע, לא, אני רק אגיד לך מה הם עשו.
יכול להיות, זה קרה.
מה שהם עשו, זה בין היתר, בין איך לקח, הם עשו מופע, אם הוא כתב מופע, שהלחין אותו קורט וייל, שמעתם על קורט וייל, נכון? בחור רציני, קורט וייל, עם בכר, אתה יודע, כל הזה, מיקי סכיני, קורט וייל הגדול, מוזיקאי יהודי ממוצע גרמני, שעבר לארצות הברית בגלל הרדיפות, והתעסק בג'אז, הוא הלחין, המפרי בוגרט היה הנרייטור, כאילו הקריין, והייתה מופע Never Forget Us, לעולם אל תשכחו אותנו, שזה נעשה בניגוד לרצונם של אנשי, בניגוד לרצונם של סטיבן וייז וראשי התנועה הרפורמית, כי זה היה כאילו, הם הלכו, כי הם אמרו, אל תעשו רגע, אז מה שאני אומר, אני מקווה שהפעם, הפעם, יש הבנה, אני חושב שההבנה, והיא צריכה להיות של כולנו, זה לא משנה מה הדעות שלנו. מה שעומד מולנו כעת, לא מבדיל אם אנחנו בעד עילת הסבירות או נגד עילת הסבירות, אם אנחנו בעד נתניהו או נגד נתניהו. רוצים להרוג אותנו כי אנחנו יהודים, ורודפים אותנו כי אנחנו יהודים.
זה כמובן, אבל אתה גם מדבר פה על עניין פנים אמריקאי, הרי כולם מה שמבינים, ובמיוחד היהודים, שאמריקה נמצאת כרגע בצומת היסטורי אדיר. אתה רואה מה קורה בקמפוסים, אני עשיתי בעצמי כתבה כזאת, תהיה חמאס השתלטת על הקמפוסים בארצות הברית בתהליך, שנמשך שנים, עשורים,
ידידי, אני אומר את זה 20 שנה וצוחקים עליי שאני פשיסט, אבל אני אמרתי, אני אומר, האוניברסיטאות הן חממה לתפיסת עולם פרוגרסיבית מטומטמת.
זה לא רק זה, יותר מזה, הכסף הקטרי שם זרם במיליארדים, לאוניברסיטאות היוקרה.
והכסף הסיני, מכוני קונפוציוס, מה זה?
כמובן, והוא זרם שם במיליארדים, לאוניברסיטאות הכי יוקרתיות בארצות הברית, ובמקביל, גם אנשי חמאס, שהם אנשי חמאס לכל דבר, שהם התחילו את זה בשנות ה-90, עם עיתון שהתחיל להתפרסם על ידי אנשי ברקלי, והיה עיתון שמומן על ידי חמאס, וזה היה בעצם זרוע התעמולה של חמאס בארצות הברית. האנשים האלה השתלטו שם על פקולטות שלמות, במדעי החברה, במדעי המדינה, ברחבי זה... ארצות הברית, ועכשיו הם קוצרים את הפירות, ורק עכשיו לצערנו הרב, לא, הפור אני, באמת נפל אני, בקרב אני, יהודים בארצות הברית, לא כמו בילה אקמן ואחרים, שהבינו בשביל מה מדובר.
האירוע הזה, זה צריך גם להגיד את האמת, האירוע הזה של האקדמיה, שהיא שמאל, הוא לא חדש. גם בשנות...
זה לא רק שמאל, אבל זה פור חמאסיות, זה לא סתם שמאל.
אני אגיד לך יותר חמור, אתה מכיר, סוחר אדם בשם ווינסטון צ'רצ'יל, נכון? בשנות ה-30, סטודנטים הכי נבחרים, אין יותר אוניברסיטאות נבחרות מקיימברידג' ואוקספורד. יש את הדבר שנקרא הצהרה הידועה לשמצה. הם יוצאים, נדמה לי ב-34 או 35, היטלר כבר עלה לשלטון וכו', והם יוצאים בהצהרה שהם לא ילחמו למען הבית והכתר במלחמות מיותרות וכו', כי אז הרי הם מזהירים מפני הדבר הזה, וצ'רצ'יל אומר להם, אתם תלחמו, אבל לדיראון עולם תזכרו את ההצהרה הזאת. אני זרוק את המלפא, אתם יכולים לבדוק אותי, את הצהרת קיימברידג' ואוקספורד. כלומר, הרי גם בתור, כמעט כל המרגלים של הרוסים הכי בכירים בבריטניה, היו בוגרי האוניברסיטאות הכי גדולות. יש משהו בגיל הזה ובאוניברסיטאות ובתחושת הצדק המוחלט, ובדרך כלל זה גם קשור בתפיסות כלכליות, כמעט כולם גם מרקסיסטים וסוציאליסטים, זה נורא נוח שאתה נשמע שאתה הולך ללמוד באוניברסיטה על חשבון ההורים שלך, כי בדרך כלל זה מה שקורה, ואתה מפתח מחשבה שאתה רוצה להרוס את כל העולם הקפיטליסטי.
אבל בניגוד לעבר קורה פה תהליך הפוך באוניברסיטאות.
זה בעד הנאצים הם דיברו.
כן, אבל ברור, אבל בניגוד לעבר קורה פה היום גם תהליך הפוך באקדמיה האמריקאית, תהליך של רידוד מחשבתי, תהליך של ניוון מחשבתי, של אובדן הרציונליזציה במוסדות האקדמיים, תהליכים כמובן שגם נוגעים לפרוגרס האמריקאי, זה כמובן,
אנחנו מסכימים
פה, ואנחנו מסכימים פה לגבי הדבר הזה, אבל מעבר לזה, גם חייבים להבין איך הלובי של חמאס, וזה לובי של חמאס, זה לא לובי של הרשות הפלסטינית, וזה לא לובי סעודי,
זה לובי פלסטיני,
זה לובי, לא, אבל צריך להבין באמת מאיפה האנשים האלה ומאיזה ארגון הם, זה לובי של חמאס שהשתלט על הקמפוסים בארצות הברית, ואגב יש לו גם לובי פוליטי מאוד חזק, ואם אתה מסתכל על כל הרביעייה הזאת בתוך המפלגה הדמוקרטית, סליחה, הרביעייה המפורסמת של
קורטז,
אז אתה מבין שבכנסים שלהם אלה האנשים שהם איתם בקשר כמעט שבועי, שהם מגיעים לשם, לתוך הקונגרס, ומצליחים להשפיע, וזה תופעה שרק עכשיו, רק עכשיו, הקהילה היהודית בעצם מבינה לאיזה מלכודת נפלה כל השדרה האינטלקטואלית בארצות הברית.
אני אגיד לך משהו. הרבה מאוד יהודים נמצאים בארגונים האלה. הרבה מאוד יהודים אינטלקטואלים.
לא הרבה, יש. אני מכיר גם את השמות, לא הרבה, יש.
אני אתן לך דוגמה, תשמע.
יהודים אנטי-ציונים.
יש הרבה יהודים אנטי-ציונים, יש הרבה יהודים בשמאל הפרוגרסיבי, יש הרבה, כל העולם הזה שבו החלש תמיד צודק, נולד באסכולת פרנקפורט, כולם היו יהודים. ארברט מרקוסה היה יהודי. אגב, זה גם חוזר איתנו בהיסטוריה.
אתה רוצה לשמוע משהו מצחיק?
איך אמר הרב, הרי אני לא יודע אם זה אמירה מצחיקה, אמירה אמיתית, אבל היא אמירה מיוחסת לאחד הרבנים של מוסקבה. הוא אמר, הטרוצקים עושים מהפכות, והברונשטיין משלמים עליהם. והוא אמר, והוא יודע בדיוק מה הוא מדבר.
רוצה.
אייזנר, שהיה ראש היהודי, שהיה ראש ממשלת בווריה.
תשמע רגע משהו מצחיק. שרה שולמן, היא פרופסורית באוניברסיטת נורף ווסטרן, וגם בעוד כמה מוסדות אקדמיים. רגע, שנייה, זה משהו ממש באנקדוטה. ויהודיה מברוקלין, ואני ראיינתי אותה לפני כמה ימים, והיא אחת מהאקטיביסטיות הכי בולטות של תנועת קווירס פור פלסטיין. קווירס פור פלסטיין, אחר, אני שואל אותה, תגידי, את חושבת שבתור יהודיה ולסבית ואקטיביסטית קווירית, הם, אותם פלסטינים שתקילו באדם, הם היו מקבלים אותך? היא אומרת לי, כן. ואז היא אומרת לי, אתה יודע שבישראל יש יותר יהודים שהם הומופובים מאשר פלסטינים? אמרתי לה, כן, בואי, תביא לי שמות של אותם הפלסטינים שמקבלים אותך ואת מי ואת הזהות שלך, ובאותו רגע פשוט נתקע לי את השיחת זום בפנים. באותו רגע פשוט לא רוצה להגיב.